כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, איתנו באולפן נירה וקסלר ויבגני לייזרוביץ', שלום גם לכם. לפני הכל יש לנו הודעה, עקב עבודות במשדרים באזור חיפה יהיו הפרעות בשידורי כאן תרבות בתדר 104.7. אפשר להמשיך להזין לשידורנו בתדר 104.9. וכמובן ניתן להזין לנו גם דרך אתר כאן וביישומון כאן עוד, האפליקציה. שם הקליטה נקייה וללא הפרעות, ואפשר למצוא בה את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, ואנחנו ממליצים על זה כל יום ולא בכדי, וזה גם בחינם. אז תחפשו את זה, כאן אודי ובחנויות האפליקציות. כמו כן, נשמח אם תבואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
היום נדבר עם הסופרת והמתרגמת דנה אלעזר הלוי, שתרגמה לעברית את הספר המאוד מעניין, המדריך לעוזרות הבית, קובץ סיפורים קצרים של הסופרת לוסיה ברלין, יצא בהוצאת אסיה. ספר אב קרס, אבל סיפורים קצרים ומאוד מאוד יפים. נדבר גם עם צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, על עוד מציאה מאובקת מעולם אספנות הספרים שלו, ועוד דברים ככל שנספיק.
נכון, אבל ראשית בוא נדבר על ספר שהונח אתמול על שולחני. אתה יודע, אנחנו מקבלים מעטפות, אני בכל אופן כל יום, אתה מקבל מיילים כל יום עם PDFים.
כן, מעטפות יותר סקסי.
לא, אבל יש רגעים שאני אומרת, אולי בעצם תבקשי PDFים, כי זה כבר נהיה קשה. בכל אופן, שאלה יהיו הצרות שלנו. מדובר פה בספר שיצא בהוצאת מטר, שמתי לב אליו, הוא השיג את מטרתו, כי שמתי לב אליו, ולמה שמתי לב אליו? כי הוא צמד אליו מין שרבול כזה מוזהב, ועליו כתוב באותיות אדומות ושחורות, דמיין לעצמך זהב והאדום והשחור, טקסט שדי הדהים אותי, וחשבתי לעצמי, הנה אולי כך תראה בקרוב תעשיית הספרים, הבת שלי גם הסתכלה על זה ואמרה לי, מה זה, ככה מוכרים צ'יפס, לא? אז כן.
מה ההבדל הגדול בין צ'יפס לספרים?
אם ככה תיראה באמת תעשיית הספרים, אז באמת אפשר יהיה להתחיל לקרוא לתעשייה. וזה יפה. מה שכתוב שם זה כזה דבר, זה הטקסט. תשים בעקבות גיבורי הספר. מתאים לכם לקבל טיסה זוגית במתנה לווייטנאם? איך משתתפים בהגרלה? אחד, צלמו סלפי עם כריכת הספר דוהרים במקום שברשותכם. שתיים, העלו לפייסבוק שלכם ותייגו את עמוד הפייסבוק דוהרים במקום. שלוש, תייגו לפחות חבר אחד שהייתם רוצים לטוס איתו, ובאותיות אדומות כתוב שם, ואתם בדרך לזכות בטיסה זוגית לווייטנאם. ולמטה באותיות הקטנות כתוב, קבלת פרס מותנית בהצגת עותק של הספר.
את חושבת שאת יכולה להשתתף במבצע, לאור העובדה ש...
אני לא חברת משפחה, אבל לא קניתי אותו.
אבל הם לא אומרים שאתה צריך לקנות את הספר, רק צריך להוכיח שיש לך אותו.
נכון, מעניין.
נראה לי שאת בסדר.
אוקיי, אני לא מתכוונת לעשות את זה, אבל אני לא מתכוונת להשתתף מסיבות אחרות. עכשיו, בעיניי זה דבר די מדהים לשווק ככה ספר. אם מישהו לא שם לב, קוראים לספר דוהרים במקום. כתב אותו הסופר יוני ויצמן. מסתבר שזה ספרו השני. הראשון היה כל הימים נולדו שווים, שבגב הספר השני כתוב שהראשון היה עטור שבחים. עוד כתוב על הכריכה האחורית שהסופר ממשיך לעסוק בנושאים שדור הוואי מתלבטים בהם. ככה זה הנוסח המדויק. הספר הזה עולה 95 שקלים.
טוב.
מחיר זול לטיסה לווייטנאם, אנשים.
ודאי, נכון. למרות שיש היום טיסות, את יודעת, לואו-קוסט וזה. אני רוצה לדעת, אולי צריך להתעכב על זה. האם הטיסה לווייטנאם היא לואו-קוסט או שזה כזה משהו...
לא, גם מה זאת אומרת טיסה לווייטנאם? מה לא חזור לכמה זמן? מה עם המלונות שם?
אולי זה כרטיס אחד. אולי זה כרטיס לכיוון אחד?
הלוך לווייטנאם.
כרטיס לכיוון אחד, אל תחזור.
אז כתוב טיסה זוגית, לפחות אתה תקוע שם עם מישהו שאתה אולי אוהב.
נותנים טיסה זוגית, וואו.
טיסה זוגית, נו,
לך
זה. אגב, טיסה זוגית זה אומר שצריך שני ספרים, או...
לא, לא יודע.
עכשיו צריך להוכיח שקראת את הספר, או מספיק שקראת אותו?
יש מבחן בקיאות. במהלך הטיסה לווייטנאם, יש מבחן בקיאות על הספר, ואם נכשלת, אז אתה נשאר שם במחנה.
יש בזה איזה אלמנט מסוים של חוסר אמון, אני לא יודעת אם בעצמו, או בקהל, הקוראים, משום שיש עכשיו, יש הרבה אנשים שמוציאים ספרים, ואז אני רואה שכל מיני אנשים שולחים להם את הספר שלהם, שהם קוראים אותו בכל מיני מקומות, ואז מעלים את זה לפייסבוק, זו תופעה שקיימת, והיא חמודה למדי, ואז אנשים מראים, הנה, הוא קורא את הספר שלי פה, והוא קורא את הספר שלי שם. וזה קורה מעצמו, זה לא קורה במבצע, שאתה צריך זה, ואז אתה צריך להבטיח טיסה, כאילו, זה משהו של רשת כזה חמוד. אבל פה זה כבר ביזנס.
זה ביזנס, ואתה יודע, זה מזכיר לי תמיד את ה... היה פעם איזה מבצע כזה של דני שהדביקו את ה... היית צריך לקלף איזה משהו, והיה שם איזה מספר, אני לא יודע אם זה הדני, זה היה איזה מעדן חלב, והיה איזה מספר, ואתה צריך להתקשר ולתת את המספר ואתה זוכה בדברים.
לא צורכת מעדני חלב, אבל
לא, אבל אז אנשים רק קלפו את זה ולא קנו את זה. אז הם שמו את זה בלמטה של העטיפה, היית צריך ממש לפתוח את זה, ואז היית חייב לקנות, לא יכולת ללכת לסופר ופשוט לפתוח את כל המעדני חלב. אז אני חושב שזה העסק, הוא לא רוצה לדאוג לזה שאנשים יטוסו לאן שהוא עם הספר שלו והצטלמו, הוא עושה את זה לבד. אז תשמעי, השם יוני ויצמן היה מוכר לי.
אוקיי.
ומסתבר שגם עם הספר הראשון שלו, כל הימים נולדו שווים, היה סיפור פרסומי, ומזה הוא היה מוכר לי. הוא עשה שם קמפיין פרסום אגרסיבי, נקרא לזה, שלא מאפיין בדרך כלל גם כן את תעשיית הספרים שלנו במרכאות. מה שהוא עשה זה שהוא הפיץ מספר סרטים, בלי להגיד שזה על הספר, שנקראו אומרים די לדור הוואי. בעיקרון הסרטים האלה האשימו את הישראלים הצעירים באחריות למצבם. הם אמרו היו שם כל מיני דוברים מבוגרים שאמרו שהמציאות בישראל קלה, והצעירים בישראל פשוט לא מוכנים לעבוד קשה, כדי להצליח, והם רק מצפים שהמדינה וההורים יממנו אותם. וכמובן שהסרטונים האלה הרגיזו הרבה מאוד אנשים, כי זה היה אז כזה נושא חם, דור הוואי, המפונקים שלא עובדים וכולי, וגם זכו לאהדה רבה אצל אחרים, בדרך כלל מבוגרים יותר. עד שהתברר שזה לגמרי פייק. זה תרגיל שיווקי שנועד לקדם את הספר שעסק בצעיר תל אביבי שיש לו חלומות על צדק חברתי, הסיסמה הזאת היא מהמחאה.
דיברנו על זה פה, נכון?
כן, דיברנו על זה פה.
בשעתו, לפני שנה, אז הוא כותב מהר את הספרים שלו.
תשמעי, כשאתה כותב מיומן, עם מוח חריף ושיווקי, אז אתה כותב מהר. תשמעי, יכול להיות שאני טועה מאוד כאן. ושזאת שמרנות עלובה מצדי, אבל כשמפרסים ספר עם שטיקים כאלה, מיד זה גורם לחשוב שהספר עצמו כנראה לא כזה טוב, שהוא זקוק לקביים האלה של הפרסום. וזה גם גורם לחשוב על זה, וזה לכאורה, כן? כי אני לא יודע מה הוביל לכל המהלכים השיווקים האלה, אבל זה גורם לחשוב שהסופר בטח שפך הזה כסף בעצמו, כי לאיזה הוצאה יש כסף לדברים האלה בכלל לעשות
לא,
את זה?
לא, זה בטוח שזה לא הוצאה.
ולפי הוויקיפדיה של יוני ויצמן, הוא היה בעבר מנכ״ל חברה בת של דלק נדלן של תשובה, וניהל סטארט-אפ בארצות הברית. זאת אומרת, עולם העסקים והכסף לא זר לו, הוא יודע איך עושים את הדברים האלה.
בהצלחה. עוד דבר מעניין בעניין הזה של שיווק וספרים ושבוע הספר, רק הפוך, אולי, אפשר לומר, כאילו אותו דבר, אבל הפוך.
בדיוק ההפך.
יפה. אברהם בלבן כתב רשימה בארץ בסוף השבוע, היא מראה מתוקה, טרגי קומית, בכל אופן, קומית ככל שהאנושות יכולה בכלל להתאפס כקומית. לא יודעת, זה קצת הצחיק אותי, אבל זה הצחוק הזה שאתה לא תבכה עכשיו, נכון? כך הוא כתב. 21:00 הוא מתאר את שבוע הספר. 21:00, כיכר רבין, מוארת באור יקרות, שבוע הספר 2018. דוכני הוצאות הספרים הגדולות והמוכרות כמעט הולכים לאיבוד בתוך שפע הוצאות ספרים קטנות, חלקן חדשות, המציאות שפע של ספרות מתורגמת וספרות תורנית, ספרות מדע בדיוני ואלף ואחת דרכים בטוחות להיות בריא בגוף ובנפש. הקהל דליל, אולי בגלל השעה המאוחרת, אולי מפני שהוא מתפזר לאורך דוכנים רבים כל כך. כך או כך אפשר לדפדף בשקט בספרים ולהחליף מילה עם המוכרים. לפני שנים היו סופרים ומשוררים מוכרים מגיעים לכאן בערבים כדי להיות חלק מן החגיגה, לראות ולהיראות. אבל תחושת החגיגה נעלמה, ובשיטוט איתי סביב הכיכר אני רואה מעט מאוד פנים מוכרות. בדוכן הקיבוץ המאוחד מספרת לי המוכרת כי דוד גרוסמן היה כאן לפני יומיים ומחר 30 ספרים בשעה. בדוכן של כנרת זמור הביטן אני מגלה את ספרו של פרימו לוי, כך היה אושוויץ. חבר טוב העניק לי לפני כמה שבועות את ספרו הנפלא של חורכה סמפרון, הכתיבה או החיים שיצא בספרייה החדשה, ואני מחליט לקנות שני עותקים מספרו של פרימו לוי כדי לתת אחד במתנה. המוכר, ברוח טובה, מתעקש שאקנה עוד ספר, כי שלושה ספרים יעלו לי פחות משניים. אני מנסה להבין ממנו את החשבון העקום הזה. בחור צעיר מתערב בשיחה ומודיע למוכר שזה בסדר. יש 3 ספרים. הוא מצרף לשני הספרים שבידי את ספרה של מרגרט אטווד, סיפורה של שפחה. ויחד אנחנו משלמים 100 שקלים. חלקי בעסקה 70 שקלים, כחצי מן הסכום שהיו עולים לי שני הספרים, לו קניתי רק אותם. הצעירים האלה מבינים עניין מהר מאוד, המוכר אומר. צעירים אחדים מבינים עניין מהר, ולצעירים אחרים זה לוקח יותר זמן. גבר מזוקנן כבן 30, העובד כמוכר באחת ההוצאות הגדולות, מושך אותי הצידה. הוא יודע שלימדתי שנים רבות בארצות הברית ומבקש להחליף מילה. יש לו תרגום לאנגלית של ספר שיריו הראשון, והוא תוהה לאיזה הוצאה אמריקאית כדאי לשלוח את השירים. יש משהו כמעט מקסים בתמימות שלו. אני לא רוצה להיות האיש הרע בסיפור הזה ולבשר לו שבארצות הברית אין כל מקום לשירה בקשב הציבורי. כך באשר לשירה אנגלית ובוודאי בנוגע לשירה עברית. אני רושם לו כמה שמות של הוצאות אמריקאיות המתמחות בהוצאת שירים, ומסביר לו איך יוכל למצוא שמות של הוצאות אחרות על פי סוגי העניין וההתמחות שלהן. בסופו של דבר, איני מתאפק. כדי למצוא אוזן קשבת, איני מדבר על מצב השירה בארצות הברית, אלא על סצנת השירה שם. ללא הועיל, הוא לא משתכנע. אני אמביציוזי, אני אנסה, הוא אומר. אמביציה, אני אומר לעצמי, זה טוב ויפה. בתנאי שמתמזל מזלה להתקיים בצד כישרון אמיתי. לך על זה, אני אומר לו.
זה נורא יפה, איך שיש חלק שמבינים מהר וחלק שמבינים לאט, ומה מבין, זה יופי.
לא, מזל אבל שיש תמיד את הצעירים האלה שעוד יש להם אמביציה, כי אם היו מבינים את מה שאתה מבין שאתה מבוגר, אז לא היה פשוט, העולם לא היה מתקדם.
לא היו כותבים
שירה. לא, גם העולם לא היה מתקדם, היו ישר מתייאשים. הוא כן מתקדם איכשהו בגלל שהם לא מתייאשים.
אולי הקשישים עדיין לא מתייאשים, וזה מה שמקדם את העולם.
הקשישים?
כן.
הקשישים מתייאשים.
מתייאשים, זהו?
כן.
תשמעי, בלמן ממשיך שם וכותב כך. כשאני ממשיך להקיף את הכיכר, אני חושב על המשורר שלמה תנאי, שיזם את שבוע הספר לפני 60 שנה בדיוק, כחלק מחגיגות העשור למדינת ישראל. הוא היה שנים רבות במרכז העשייה הספרותית כאן, יזם עם משה שמיר את הוצאת ילקוט הרעים, כתב העת הראשון של דור הפלמ"ח, פרסם כתריסר ספרי שירה, תרגם נהדר את שיריו של היינריך היינה, זכה באמצע שנות ה-80 בפרס ביאליק, מאוחר יותר בפרס עקום למפעל חיים לספרות, וכל זאת רק כדי לכתוב באחרית ימיו כי נשכחתי בלי להותיר סימן. במאמר שפרסמה מוסף זה באוקטובר האחרון, זיהתה נורית גוברין בדייקנות את משפחתו הגדולה והמכובדת, משפחת הנשכחים, משפחת סופרי ישראל שאיש אינו זוכר אותם. מי באמת נשאר בתודעה מבין משורי דורו? בעיקר חיים גורי, ובעיקר הודות לשיריו המולחנים שהיהודים שבהם קשורים קשר הדוק להיסטוריה של המקום הזה, ולתקופות שבהן שירי הזמר שימשו כדבק חברתי ראשון במעלה. אפילו משורר מרכזי בזמנו, כאמיר גלבוע, קם פתאום הבוקר והרגיש כי הוא עם שאינו זוכר את משורריו. אני מסיים להקיף את הכיכר ופונה לשוב לביתי דרך סדרות בן גוריון. אני חושב על הצעיר האמביציוזי שפגשתי לפני חצי שעה, לפני שיוכל להשתייך בעתיד למשפחת הנשכחים, עוד לפניו עוד כברת דרך ארוכה. כדי להישכח, עליו קודם כל להיות ידוע, להיות מוכר תקופת זמן כזאת או אחרת. מה הייתי אומר לו שאל בעצתי? מה הייתי אומר לו אילו שאל בעצתי? אולי שבמצב התרבותי הקיים יש טעם לכתוב שירה רק אם אין לך ברירה, רק אם אתה מוכרח, ממש מוכרח.
הרשימה הזאת פורסמה תחת הכותרת משפחת הנשכחים כמובן, אז אנחנו התחלנו עם נסיעה לווייטנאם במבצע, וגמרנו עם שכחה, ונדמה לי שזה ראוי.
לגמרי. אני זוכר שקראתי קצת בספר של יוני ויצמן כשהוא פורסם, כל הימים לא תושבים, והוא עשה את הרעש שהוא, וגם אם תצמידי לי אקדח לרקה, אני לא אזכור דבר וחצי דבר ממנו, אבל את הקמפיין שלו זכרתי מיד. אז אולי כדי לא להישכח, עדיף להוציא המון כסף על פרובוקציות, ולא לסמוך על כתיבה או שירים או דברים כאלה.
לא.
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 לוסיה ברלין, היא הייתה סופרת אמריקאית שכתבה סיפורים קצרים משנות ה-60 המוקדמות עד שנות ה-80 המאוחרות. היא כתבה בהם על החיים בשולי החברה, על דמויות קשות יום ועצובות, אבל מצד שני היא כתבה בצורה תוססת מאוד, וישירה וחשופה ואפילו מצחיקה לפעמים. והיא הכירה היטב את החיים האלה, היא הייתה אמא חד-הורית ל4 ילדים, הייתה אלכוהוליסטית, היא עבדה בין השאר כמורה בתיכון, כמרכזנית, כפקידה בבית חולים, כעוזרת בית, סייעת לרופא, לפני שהיא הצליחה סוף סוף להפוך למרצה מבוקשת באוניברסיטת קולורדו. כסופרת היא לא זכתה לפופולריות גדולה בחייה, אבל לאחר מותה ב-2004 החלו מאמצים להוציא מבחר מסיפורי הקצרים, בין השאר על ידי אחד מבניה. ב-2015 יצא לאור מדריך לעוזרות בית בעריכתו של סטיב אמרסון, שהוא היה חבר של ברלין, והוא זכה להצלחה מסחרית וביקורתית, ולאחרונה גם תורגם לעברית בהוצאת אסיה על ידי דנה אלעזר הלוי. שלום דנה אלעזר הלוי.
שלום יובל.
בואי נתחיל עם התרגום, אני מבין שזו הייתה משימה מאתגרת במיוחד.
כן, אין ספק שזאת הייתה משימה מאתגרת, אפילו המילה מאתגרת לא מתחילה לתאר את הקושי, וזה קושי שכל סופר טוב מעמיד בפני מתרגמים באופן כללי. לוסיה ברלין, לדעתי לפחות יותר מאחרים, יש משהו מאוד מתעתע בכתיבה שלה, מאוד מגוון, היא שולטת בשפה ובמה שהיא רוצה לעשות, ומשייטת מבין גבהים ותהומות, ואני נדרשתי כמובן אחריה.
זאת החלטה שמחליטים בה, זאת אומרת, מעניין אותי הטכניקה בכלל של התרגום, זאת החלטה שאת מחליטה בהתחלה, או שאת פשוט לאט לאט מבינה מה את צריכה לעשות ככל שאת מתקדמת? תראי, איך לתרגם, כאן... איך זה יהיה גבוה, נמוך, איך זה הולך להיות?
זאת שאלה מצוינת כמובן באופן כללי, וכאן על אחת כמה וכמה מפני שמדובר בסיפורים קצרים, כן. והקול והטון של המספר בסיפורים משתנה, על אף שהם בסופו של דבר כשקוראים את כל הקובץ רואים שיש לה קול מאוד מובחן ומאוד ייחודי, ובכל זאת כאמור זה משתנה מסיפור לסיפור. איך זה קורה קשה להגיד, אני חושבת שהמתרגמים מנוסים מרגישים די מהר מה צריך לעשות איפה. אצלה אני פשוט למדתי לפקפק בבחירות שלי, בעקבות הבחירות שלה, ולשאול את עצמי כל הזמן, כן, זה מה שהיא הייתה רוצה, כך היא הייתה רוצה שננסח את זה בעברית. אני יכולה למשל לתת לך דוגמה, אם היא כותבת בסיפור וזה קרה, כן, היא כתבה Out of the clear blue sky, כן, אני קוראת את זה, ומה יותר טבעי מלתרגם את זה כרם ביום בהיר.
כן.
ואז אני שואלת את עצמי, האם היא רצתה שזה יהיה, שזאת תהיה מין קלישאה של פתאום או לא, ואני עונה, נגיד במקרה הזה אני אתלת מי שכן, כי גם היא כתבה Out of the clear blue sky, אבל זה כל הזמן לשאול ולפקפק ולנסות להרגיש ובסוף להחליט.
גם האופן שבו היא בעצם מתארת המעמדות הנמוכים, וברוב הסיפורים זה אישה, אישה שאפשר היה לומר שהיא בת דמותה, עוד מעט נדבר על האלמנט הביוגרפי של הדבר הזה. אז המעמדות הנמוכים בארצות הברית, בכל מיני עיירות כאלה בארצות הברית, הם מאוד מאוד שונים מהמעמדות הנמוכים הישראלים. גם מבחינת סלנג, זה דבר, זה אחר לגמרי. אני חייבת לומר שאת הצלחת לעשות את הדבר הזה שהוא נשמע משם.
קודם כל, תודה רבה. אני, את יודעת, אם לפרוס כאן את סודות המקצוע, בדברים כאלה אני חושבת, ואני כמובן לא לבד בזה, שאין טעם לנסות למצוא מקבילה בסלנג, נניח, אם מדובר בסלנג, כן, אז בסלנג מקומי, בוודאי לא עכשווי. הסיפורים הם גם, כפי שאמר יובל בהתחלה, הם מלפני בכל זאת עשרות שנים. פשוט יוצרים איזושהי שפה, כן, השפה בעברית היא בסופו של דבר מומצאת, כן, אין איש שמדבר ככה. זאת השפה של לוסיה ברלין בעברית, כן, של הדמויות שלה.
בואי נדבר רגע על אלמנט הביוגרפי. כאילו, בהתחלה כשאתה קורא את זה, אתה אומר עצמה, היא כותבת הרבה פעמים בגוף ראשון, היא כותבת על עבודות שהיא באמת עבדה בהן, למשל כשם הספר, ומצד שני, בהקדמה לספר, נאמר, אל תמהרו לחשוב שאתם מכירים אותה רק במשום שקראתם את הסיפורים. אז כן ביוגרפי, לא ביוגרפי, מה קורה שם? זה מאוד מפתה לקרוא את זה כביוגרפי.
זה מאוד מפתה, ובמקרה הזה זה גם לא מופרך, מפני שלא רק המקצועות שהיא מתארת ונסיבות חייה, כמו שאמרת, ארבעה ילדים, זאת אומרת, לא רק הדברים האלה מדויקים, וגם המעברים שלה מילדות ועד בגרות, בין ארץ לארץ, בתוך ארצות הברית, מחוץ ארצות הברית, לא רק זה מדויק, גם ההוויה של קיומה מאוד מדויקת, ככל שאני יכולה לומר בלי שהכרתי אותה כמובן. כך שכן יש טעם לקרוא את הטקסט כטקסט ביוגרפי. כמובן, הפרטים עצמם לא בהכרח נכונים. כפי שנכתב בהקדמה, וגם קראתי על הספר במקומות אחרים, סיטואציות מסוימות שהיא תיארה, נניח, אני יודעת איך היא ישבה בשדה התעופה וחיכתה לבד עודתה, זה אולי בהכרח שלעצמו לא קרה. אבל אני לא חושבת שאף אחד מתעניין בזה, בפרטים. לא. מה שמעניין זה מי האישה, והאישה שנושבת מבין הדפים היא לוסיה ברלין. בגלל זה בעיניי זה מעשה ספרותי כל כך מפעים.
נכון. וגם יכול להיות שבגלל זה הוצאת אסיה בחרה למשל לשים את אותה על השער, את הצילום שלה.
כן, לא רק אותה על השער, אם תשימו לב, אני התפלאתי שהיו אנשים שלא שמו לב, בצד האחורי של הקריכה, אם פורסים אותה, יש עוד תמונה שלה, נפלאה.
נכון, עם הסל, מסל ירקות.
כן, היא עצמה פשוט, קודם כל היא כל כך יפה, שכן, מי לא ירצה לשים אישה יפה כזאת על העטיפה, אבל כן, כן, אין פער, אין פער ממשי בינה לבין דמותה הספרותית, ובמובן הזה גם זה בכלל לא משנה שזה קובץ של סיפורים קצרים, כי האפקט בקריאה בהם הוא אפקט של קריאה ברומן.
נכון.
בסופו של דבר מרגישים שזה רומן.
אחת מהביקורות שמצוטטות פה אומרת ככה, קשה לתפוס איך זה שסופרת נהדרת כל כך, חמקה מתחת לרדאר של כולנו. ואני באמת רוצה לשאול אותך, מה ההסבר שלך לעובדה שהיא חמקה מתחת לרדאר של כולנו?
זה קשה לומר, זה גם, את יודע, בשביל זה צריך ממש להתעמק בשדה הספרותי של ארצות הברית לאורך עשרות שנים. אני מניחה שמה שלא שיחק לטובתה, קודם כל זה הכתיבה של סיפורים קצרים, שלא רק אצלנו בארץ היא פחות אהודה, מצד אחד, מצד שני, סופרות כמו אליס מונרו, או ריימונד קארוור שכותב סיפורים קצרים, כן הצליחו, זה מטיב להסביר את זה רק בזה. יש, יכול להיות שיש משהו באופי שלה, שאיכשהו דחה פרסום, אז אני מאוד יכולה לדמיין אותה, לא עושה שום דבר ממה שצריך כדי להתפרסם.
הייתה גם צריכה, היו לה חיים קשים, הייתה גם צריכה להתפרנס, אז יכול להיות שזה קצת הפריע.
גם זה מן הסתם קשור, ולא רק להתפרנס, הייתה צריכה ממש להיאבק לשרוד, היא נאבקה בגמילה מאוד קשה מאלכוהול, שזה גם משהו שאני מצאתי את עצמי לאורך כל התרגום, ואני בטוחה שכל מי שיקרא את הספר, ובוודאי בסדר שבו הוא מוגש, הוא מצוין בעיניי, ירגיש את הטלטלה הזאת של לראות אותה מתחילה את ההתמכרות הזאת, על אף שאימא שלה הייתה מכורה והייתה לה כל כך הרבה ביקורת עליה, והיא עצמה מתמכרת ונאבקת וזה, ובסופו של דבר הסוף הוא טוב, כן? היא הצליחה להיגמל מזה, היא נשארה עם ארבעה בנים שאהבו אותה וטיפלו בה. היא מתה כמובן צעירה מדי, כן?
מצד שני, הזכרת מקודם את ריימונד קארוור, ובאמת כשקוראים בסיפורים שלו, אז הדמות שלו והסיפורים שלו מיד קופצת לראש להשוואה, אולי לא צריך, אבל זה מה שקפץ אצלי. לצד כל הזעזוע והדברים האלה, אחד הדברים שדומים בין השניים זה איזה מין שלוות נפש כזאת מול הגורל היום והנורא והבחירות האיומות והנוראות שאנחנו עושים. זאת אומרת, יש שם איזה סיפור ככה על מורה בבית ספר שנכנסת למוסד לגמילה בגלל לבית חולים, וזה מין שלוות נפש כזאת, כל הסביבה מקבלת את זה, ואז היא חוזרת לחייה, והכל ככה די שלב מול החיים האיומים.
שלוות נפש זו דרך אחת לתאר את זה, יש בזה איזה יכולת של ניתוק, כן. של איזה ניתוח קר שלה את עצמה. אני מזכירה גם לך ולמאזינים, לסיפור הזה קוראים הגמילה הראשונה שלה. זאת אומרת, גם כשהיא נגמלת, אנחנו כבר רק מכותרת הסיפור מבינים שזאת הגמילה הראשונה מבין כמה. אז כן, יש לה העמדה המתבוננת והקרה והמנתחת, ועם זאת, יש בכתיבה שלה המון חום, המון חום ורוך, כאישה, כראיה, היו לה כמה בני זוג, וגם נישאה שלוש פעמים, ובוודאי כלפי הילדים שלה, ואפילו כלפי עצמה, כן? כי כלפי עצמה הייתה הכי חזרית, כן? ובכל זאת היא מצליחה להיות גם חמה, וגם כמו שאמרת בהתחלה, גם מצחיקה, היא מאוד מאוד שנונה ושובת לב.
מומלץ בחום, דנה אלעזר הלוי, תודה רבה לך, מתרגמת הספר המדריך לעוזרות הבית של
הוצאת אסיה, שגם מעוצב להפליא הספר הזה, אבל זהו, הטקסטים אבל בעיקר, אבל הוא גם יפהפה.
זה ספר מאוד אב קרס, המון המון עמודים, שזה דבר שעשוי אולי בטעות להרתיע איזה קורא שיפחד לצלול אליו, או קוראת שיפחדו לצלול אליו, אבל צריך להגיד שזה גם בנוסף לזה שעוסק בנושאים קשים ובנוסף לאורכו, זה ספר מאוד קרי ומאוד מרווח, קוראים אותו מאוד במהירות, זה לא הרגשה של 900 עמודים שנופלים עליך. אז לא להיבהל מהגודל. דנה אלעזר הלוי.
אני בהחלט שותפה.
סליחה?
אני בהחלט שותפה להמלצה.
תודה רבה לך, דנה אלעזר הלוי.
תודה
לכם, להתראות.
שלום לאילי גרין, צייד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין.
אהלן, שלום.
תשמע, לפני כמה זמן פרסמנו מעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, שזאת ההזדמנות להגיד לכם, אתם מוזמנים לעשות לו לייק, לשלוח לנו שם הודעות.
כן, זה
דבר חדש כזה.
משהו לא נורמלי פשוט.
אז אנחנו פרסמנו שם צילום של אלבום מאוד מיוחד, שאני מצאתי ברחוב, פשוט מונח על ספסל, בשם דברי הימים. זה אלבום שערך דוקטור ישראל אלדד, ומעין עיבוד של תולדות העם היהודי לעיתונות, כלומר, כביכול עיתונים שמדווחים בזמן אמת על אירועי התקופה. האלבום הזה שמצאתי עוסק בתקופת המקרא הראשונה, מתחיל עם הכותרת הראשית, אברהם בן תרח ניצל מכבשן האש, עונש שקיבל אחרי שנידון על ביזיון האלים, מספרת לנו כותרת המשנה של הידיעה הזאת, אבל אתה סיפרת לנו שמדובר רק בחלק מסדרה.
נכון.
אז מה העסק?
אוקיי, העסק זה בעצם רעיון שנולד בחיבור של שני אנשים, פאולה ון ליר וישראל אלדד. ככה, פאולה ון ליר היא משפחה יהודית מאוד מאוד עשירה, פילנטרופים הולנדים, שעוד בהולנד חשבה לעשות איזה עיתון מסוים שיציג את אירועי העם היהודי כחדשות אקטואליות יומיומיות. היא עשתה איזו הרצה מסוימת שם, וראתה שזה לא כל כך עובד, ולכן היא פנתה בארץ ליוסף קלוזנר מהאוניברסיטה העברית, וביקשה שישדך לה עורך ראשי לעניין הזה. הוא הציע את ישראל אלדד, שבזמנו היה סוג של מנודה, מנודה פוליטית, מנודה חברתית.
הוא היה סוג של, הוא היה ממש מנודה.
נכון, הוא היה בעצם אנשי הלכי,
זה ממש מפתיע שהוא הציע אותו דווקא ו
נכון, אבל כן היה לו כישרון פובליציסטי מאוד גדול, והיא זיהתה את זה, היא פשוט אמרה לו בתנאי אחד, אתה לא חותם על זה כעורך ראשי.
אוקיי.
אתה תפרסם את זה, והוא ראה בזה איזה כלי מסוים, איזה שופר להעברת הדעות שלו, כי בתנך כמובן יש כל מיני ארץ ישראל השלמה, שני גדות ירדן, והוא ראה בזה הזדמנות מאוד גדולה להפיץ את הבשורה.
צודק.
כן, הרעיון היה בעצם
אני גם, הוא פשוט מצא מישהו שיממן את הדבר הזה, וזה דבר נפלא ונהדר.
בהחלט.
נכון, אבל זה היה כרוך בקשיים מבחינתו גם, כלומר
מדוע?
כי יש ציטוט שלו שהוא אמר שהוא לא מוכן, הוא כבר עשה בעבר בתור הפובליציסט של הלכי, הוא היה חותם עם שמות בדויים, כי ככה הוא קיבל, אז הוא היה בעצם סמבטיון, זה שם הנהר, ואחר כן. כך הוא היה אלדד, שמשם הוא אימץ את שם המשפחה שלו, לפני זה הוא רואה עם שם משפחה אחר. והוא אמר אז, עוד בתקופת הלכי, שברגע שתקום מדינת ישראל, אני מסרב לפרסם דברים לא תחת השם שלי. ופה הוא כן הסכים, כי הוא ראה בעצם את התקציבים, והוא ראה שהם מוכנים לממן אותו, ואת ההזדמנות. זה בעצם בשנת 51 התחיל, עד שנת 54, יצאו סך הכל 48 גיליונות, מתוכם גם זה תורגם בארצות הברית.
48 גיליונות בארבעה כרכים.
כן, בהתחלה זה יצא כגיליונות, ואחר כך זה יצא ככרכים.
ובאמת, בשעה שזה יצא, בזמן אמיתי, לא ידעו שזה הוא עומד מאחורי הדבר הזה?
אני מניח שידעו, בעצם גם היה משפט סביב זכויות יוצרים, שבעקבות זה הוא קיבל את האישור, את הגושפנקה בעצם, לרשום את זה תחת השם שלו, זה קרה החל מגיליון 27. מישהו המתרגם לאנגלית בארצות הברית בעצם טען שהוא העורך של העיתון ולא הזכיר בכלל את ישראל אלדד, ואז הוא תבעת על זכויות יוצרים, ואז בעצם...
החוצפה של אנשים, מילא כאילו לא לתת לך את הקרדיט, אבל לקחת את הקרדיט לעצמם, תגידו, אל תחתמו.
אז דווקא מעניין שהשופט טען שעצם התרגום זה כתיבה מחדש. אז לכן הוא צריך להיות כעורך של זה, ואז הפשרה בארצות הברית היה ששניהם יירשמו כעורכים של העיתון, ובארץ ישראל אלדד יהיה העורך של זה.
אז מה
שמעניין...
כן, כן, תמשיך.
אני אומר, מה שמעניין בזווית שזה נתן העיתון הזה, שזה בעצם לקח כל מיני פרשיות מאוד גדולות בתנך. אנשים בהתחלה התייחסו לזה בצורה מאוד הומוריסטית. כלומר, יש בזה מין ההומור לראות את ציטוט של אברהם אבינו וציטוט של אלוהים, ולראות את האירועים האלה מהזווית של היום. ואז הוא אמר משפט מאוד חמוד, שאומר בעצם, אם הייתם חיים אז, לא הייתם מסתכלים על זה בהומור. כלומר, לאנשים שחיו בתקופה ההיא, אם העיתון היה יוצא, הם היו קוראים את זה בפנים מאוד חמורות.
זה נכון.
כן.
היינו אומרים עליהם שהם משיחיים. איזה בית מקדש עכשיו, על מה אתם מדברים? מה, השתגעתם לגמרי? מה זה המשיחיות הזאת? אוקיי.
אז מתי זה יצא כאלבומים?
כל פעם יגדו מספר גיליונות לאלבום.
עכשיו, מה, זה משהו שנפוץ בשוק, נגיד נקרא ספרים יד שנייה, איך זה...
לא כל כך.
איך זה ייתכן שיובל הלך לו ברחוב לפי תומו, ומצא את הדבר הזה על ספסל, ומישהו זרק את זה?
אנשים לא יודעים מה יש להם בבית.
מישהו פשוט החליט להיפטר, יובל, זה היה בערימה או שזה היה לבד שם על ספסל?
זה היה בודד.
זה היה בודד על ספסל.
רק הכרך הראשון מתוך הארבעה,
מישהו אמר לעצמו, נמאס לי מהמשיחים האלה.
לא, אני גם לא מבין את זה. מילא כאילו אוצר של אספנות, זה דבר נורא יפה, צריך להגיד לאנשים, אתה פותח את זה, וזה אלבום ענק כזה, ואתה פותח אותו, ונפתח לך ברודשיט כזה, כמו שהיה פעם, כמו שהארץ כזה, נפתח לך מין ברודשיט כזה.
זה ממש עיתון גדול.
ואתה מדפדף בו, וזה כמות עבודה מטורפת לעשות את הדבר הזה, צריך להסביר, יש שם ידיעות על גבי ידיעות על גבי ידיעות.
כן, כן, זה
ממש יפה ומרשים.
לא יודעת איך אפשר לזרוק דבר כזה, אבל על מי שזרקו את זה לכיוון יובל...
בוא נספר להם כמה הם הפסידו.
מלבד הערך האינטלקטואלי, ההיסטורי, וכל מיני ערכים. אני חייבת להגיד שמאז שאני עושה את הפינה הזאת, זאת אומרת, מאז שאתה עושה את הפינה הזאת אצלנו אליי, אז לפעמים אמא שלי אומרת לי, אוי, מצאתי ספר שהוא ככה וככה משנת זה וזה, ואז אני אומרת לה, אוי, אני אשאל כמה הוא שווה, והיא מאוד מאוד מתאכזבת ממני כשאני אומרת לה. אומרת לי, מי את? מי את ומי גידל אותך?
אני גם שואלת
לה. מה זה הדבר הזה?
זה אני קלקלתי אותך, ההשפעה הקפיטליסטית המתונפת שלי.
אני לא הייתי זורקת את הדבר הזה של אריה אלדד, ישראל אלדד, סליחה.
אני רוצה...
אריה אלדד זה הבן, ואני גם לא הייתי מוכרת את זה, והייתי משאירה את זה בבית.
אני רוצה לתת לך סקופ, את יודעת מה אני עשיתי עם זה? מותר לי לספר?
בטח, אני רציתי להציג את זה כפתיח שלי בכלל.
אני יודעת מה עשית, אבל אני לא הייתי עושה את זה.
אני ישר הלכתי ונתתי את זה מתנה לאילי.
כן.
ישר.
אז זהו. ישר. אז נחמד מאוד, אני לא
הייתי עושה את זה. מה נתתי לך?
כן, הייתי שומעת.
כמה נתתי לך, אילי?
נתת לי בין 100 ל-150 שקל.
אה, לא רע.
תודה רבה. לא, ממש, תודה רבה, זה מתנה לשבוע ספר הבאת לי.
זה נכון.
מה זה, זה כזה יפה שאפשר בעצם, נגיד, למסגר את זה גם? זה גיליון אחד, ואז...
כן, אפשר לעשות עם זה דברים יפים מאוד. כי זה גם מאוד נחמד, כי פתאום בגיליונות אחרים גם ובכרכים אחרים, פתאום יש כל מיני ידיעות שאז היו נחשבים כשוליים של התנך, אז פתאום כזה, זה כאילו מדור חדשות החוץ מוצג בדברי הימים פה. כן. בעצם נגיד נפילת ממלכת מצרים או כל מיני דברים בסגנון הזה, מוצג פה כתבנו מהחוץ בעצם. זה ממש עבודה נחמדה, עשו פה ממש.
תגיד, אם יש למישהו את כל ארבעת הכרכים ביחד, זה שווה יותר? או שזה אפשר למכור כל אחד בנפרד ככה?
אפשר למכור כל אחד בנפרד, וזה שווה בעצם את הערך של זה, אין פה איזה סינרגיה מסוימת.
הבנתי, ולך בעצם יש את ארבעת הכרכים, נכון?
עכשיו יש לי שלושה.
שלושה. איזה חסר לך?
את הראשון שהבאת לי, לקחתי את זה הביתה.
תאמין לי, אז זאת מתנה אמיתית.
נכון, מתנה.
נהדר. אילי גרין מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, תודה רבה לך.
זה כיף.
להתראות. ספר חדש ראה אור לאחרונה, שמילא את ליבי אושר, ולכן אחלוק את האושר הזה איתכם. הוא נקרא הזהב ותפוחי אדמה, ויש בו רשימות ומאמרים של דליה רביקוביץ'. זה תענוג, הספר הזה באמת. ערך אותו גדעון טיקוצקי, ואני מודה לו על כך. בספר מבחר של רשימות עיתונות ומאמרים שכתבה רביקוביץ' במשך 50 שנה, החל בשנות ה-60 המוקדמות של המאה ה-20 ועד תחילת שנות ה-2000. טיקוצקי מסביר שבספר שתי חטיבות מרכזיות בכתיבתה העיונית, רשימותיה ומאמריה בנושאי ספרות ודבריה בענייני השעה, הזמן והחברה, בבחינת הספרות והחיים ההולכות יחדיו. הוא מצטט את רביקוביץ' שכתבה בצעירותה, ברור שמתקיימת תחרות מתמדת בין החיים לבין הספרות. אך העובדה ששניים אלה אינם ביחסים כל כך טובים, אינה פותרת אותם ממחויבות הדדית. למצער, לגורם העתיק ביותר, החיים, יש איזו שליטה על הספרות ותביעה כלפיה. אנחנו מכירים את רביקוביץ' בעיקר כמשוררת, אבל עולה מהטקסטים, אינטלקטואלית, חדה למדי, מצחיקה, גם אמיצה בעיניי, שלא חוששת ללגלג גם לבני מינה הסופרים והמשוררים. ואני רוצה להדגים את זה עכשיו באמצעות קטע שאקרי מתוך טקסט שלה, אני לא אוכל להקריא הכל. זה טקסט שפורסם במקור בשנת 1967 בתרבות וספרות של הארץ. היא מתארת שם את ביקורו של ז'אן פול סארטר בארץ ואת הופעתו בבית שרניחובסקי מול חברי אגודת הסופרים. תיאור נהדר של הקרטנות המשעשעת של אנשי הפרובינציה, ובאמת חבל שאי אפשר להקריא את הכל, אבל בשביל זה אני נותנת לכם לטעום. תוכלו לנסות את הספר הזה במו עצמכם. לטקסט קוראים, הכותרת שלו היא ימים רעים, סארטר והפיליסטר.
כבר הכותרת יופי.
א', סארטר נפגש עם המוני הסופרים העבריים. אנחנו מדברים פה בהערה, מציין טיקוצקי שהסופרים וההוגים הצרפתים, ז'אן פול סארטר וסימון דה בובואר, ביקרו בארץ במרץ 1963 ושהו בה במשך כשבועיים וכו' וכו'. אוקיי. ההזמנה הייתה מודפסת על נייר כרום ומבריק. ולא יפלא שסמוך לשעה 8:30 כבר היה האולם המרכזי בבית שרניחובסקי מלא בכל חברי אגודת הסופרים, עם נשיהם, בניהם, קלותיהם, נכדיהם, מתורגמניהם והשכנים של חברי הוועד. דקות אחדות אחרי שעת האפס, כשהסופרים ומיודעיהם מסכלים ופוחרים בעצבנות את אצבעותיהם מחמת החשש המבוסס שסארטר הוא נמוך קומה וקשה יהיה לראות אותו מן השורה השלישית, נתגלתה בקצווי הפרוסדור דמות זהירה שהוצעדה קדימה, מונעת כמו בפרופלור אחורי על ידי 7-9 נכבדים לבושי שחורים המתפוצצים מרוב הכבוד. סארטר הוטל לתוך האולם המאותר בשולחן ועליו כוסות מיץ וסנדוויצ'ים יבשים של פלחי ביצה ועגבניה, ועד מהרה לא נראתה בתוך האולם אלא פקעת מגודרת היטב של נכבדים ובני ביתם, שכל אחד מהם מושך בכנפות אדרתו של האורח הגוץ, ומשתדל להשיג למזכרת נצח לפחות חוט אחד מן הביטנה. הפקעת טולטלה מדי פעם צעדים אחדים ימינה ושמאלה, בלחץ ההמונים הסופרים, החרף שינויי מצב אחדים שנכפו על האורח, מעולם לא נגרע ממנו נוכחותה הצמודה של הסופרת זיווה יריב. בהערה מצוין, למי שלא זוכר, שזיווה יריב הייתה אז עיתונאית בולטת בידיעות אחרונות. כמובן שההתייחסות אליה כאל סופרת היא סרקסטית. לאחר שהתמרמרות יושבי הספסלים האחוריים היא מה לפוצץ את הגוש המרכזי, נשלפו לרווחתם המאוחרת של ההמונים הסופר עזריאל לוחמני והסופר האורח מתוך הפקעת, ופילסו להם דרך אל הבימה. כל אותו זמן שמרה הסופרת זיווה יריב על עמדה אסטרטגית בטוחה, על פי השיקול הנבון שסארטר, בדרך שבה עלה על הבמה, בה הוא עתיד לרדת ממנה, כי מהצד השני אין מדרגות. פתח הסופר רוחמני וסיפר באוזני האורח שהארץ בה הוא נמצא היא ארץ ישראל, שבה קם העם היהודי, אשר שפתו העתיקה שימשה אותו בעבר לדיאלוג עם אלוהיו, וכיום היא משמשת לו לשוחח עם תקופתו. רוחמני הזמין את סארטר להטות שכם למאמצי השלום של העם הנרדף ושוחר השלום. ואחר סיפר לו, משום כבוד המקום הנקרא על שם שאול צ'רניחובסקי, מי היה צ'רניחובסקי, מה פעל, מה תרגם, רשימה ארוכה אשר לא נלאה בה את הקורא המשכיל. כאשר קילה אוכמני את דבריו הרבים, אשר לא השאירו עוד את סארטר נבער מדעת בתולדות התחדשותה של הלשון העברית ומפעלו הספרותי של צ'רניחובסקי, הודה סארטר אל מערכיו, המוני הסופרים העצומים מרוב על החמימות שבה התקבל, והביע את רצונו שתינתן לו הזדמנות ללמוד את בעיות הארץ. כמו כן, שלח את איחוליו לסופרי ישראל המעטים, שלא זכו להגיע לעצרת ההמונית, וזאת לדעת שאם כי האולם היה מלא עד כדי להוות סכנה לשלומם של הנמצאים, היו סופרים אחדים וטובים שנעדרו ממנו על שום שלא הוזמנו. מעולם לא גילתה אגודת הסופרים רוח צוות בגאוות יחידה יותר מאשר בפגישה זו, להוציא את ההידחקות האינדיבידואלית שתוארה לעיל. התברר שכשם שחיפה שייכת לחיפאים והחקלאות לחקלאים, כן שייכת הספרות לאגודאים.
זה נהדר.
זה ממשיך, זה נפלא, פשוט אין זמן, אבל...
זה פשוט נהדר.
פשוט תיאור נהדר של דלי רביקוביץ', שלא פחדה אחרי זה לפגוש את החבר'ס האלה
לא פחדה,
ברחובות תל אביב.
נראה שהיא לא פחדה מכלום.
כן. אנחנו למרבה הצער נסיים. אנחנו נזכיר לכם שוב להוריד את אפליקציית כאן עוד, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן עודי בחנויות האפליקציות. נזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. השאירו לנו שם הודעות. תודה רבה לאירה וקסלר ויבגני לייזרוביץ'. נהיה פה שוב מחר, תודה.